האם יש זכות יוצרים בגופן? האם שימוש בגופן מהווה הפרה של זכות יוצר הגופן? ככל שהדבר ישמע מפתיע, הרי שנכון למועד כתיבת דברים אלו 12.2010 התשובה שמספק הדין הישראלי לשאלה זו אינה ברורה. הוראות החוק הרלוונטיות אינן מתייחסות לעניין באופן ישיר, ואף בתי המשפט כמעט ולא נדרשו לעניין ואולם. פסק דין מנומק שניתן לאחרונה על ידי שופט בית המשפט המחוזי, מרכז, פרוף אופר גרוסקופף, אחת, מנתח חלק מההיבטים המשפטיים בסוגיה ומצביע, במידת מה, על כיוון אפשרי, גופן יכול, עקרונית, להיחשב כיצירה המוגנת בזכויות יוצרים, אם כי, לא כל גופן ראוי להיחשב כיצירה כזו. בטרם ננסה לשפוך אור על ההחלטה, נתאר את נסיבות העניין שהונח לפתחו של בית המשפט. המדובר בתביעה שהוגשה על ידי בעלי הזכויות בגופן נרקיס ובגופן קורן, אשר תבעו את חברת מייקרוספט אשר לטענתם מטמיעה גופנים אלו במערכת ההפעלה שלה, Windows, וזאת, מבלי לקבל את רשות בעלי הזכויות בגופנים. בניגוד לרבים הסבורים כי מדובר בסך באותיות, שהשימוש בהם חופשי, אף מייקרוסופט כשלעצמה הסכימה כי גופן ראוי לקבל הגנה של קניין רוחני, אם כי ייתכן ועשתה זאת כטקטיקת הגנה. ואולם, בעוד הטובים סברו כי עומדת להם הגנת זכות היוצרים, טענה מייקרוסופט, כי ההגנה על גופן אפשרית אך ורק ברישומו כמדגם רשום. כיוון שהטובים לא רשמו את הגופנים שפיתחו במדגם רשום, הרי שקבלת טענתה של מייקרוסופט הייתה מכשירה, למעשה, את השימוש בגופנים אלו ללא צורך לקבל את הרשאת בעלי הזכויות בהם. בטרם פנה להכריע במחלוקת המשפטית בין הצדדים, הגדיר בית המשפט את המסגרת המושגית עובדתית של הדיון, הגופן, טייפפייס בלעז, הוא עיצוב מסוים של מערכת הסימנים המרכיבה את השפה העברית, אותיות הבא. בכתבנו טקסטים שונים על גבי מעבד תמלילים, למשל, עומדות בפנינו אפשרויות שונות לבחירת הגופן המתאים, בינינו, כאשר, כל הגופנים מבוססים על המבנה הבסיסי של האות העברית, תוך שהיא מעוצבת בסגנון ייחודי. עיצובן של אותיות השפה הבסיסיות בגופנים היה רווח, כמובן, אף בטרם החליפו רובנו את העיפרון במקלדת. הגופן קורן למשל, הוא גופן שפותח במיוחד עבור ההדפסה הראשונה של ספר, התנ"ך הראשון שהובא לדפוס, אשר בו נעשתה עבודה כולה, למין ציור האות העברית ועד להשלמת הספר, בידי יהודים ובירושלים, תנ"ך קורן. ואולם, בעוד שבעבר הייתה צורת האות מוטבעת באמצעי פיזי ומוחשי המאפשר להטביע אותה על נייר, כיום החליפו את האמצעי הזה, הפונט, תוכנות המחשב השומרות בתוכן את עיצובי האותיות, היעלמותם של הפונטים המקוריים הביאה, כך נראה, לזיהוי מילולי מוטעה שלהם עם הגופן, למרות שכאמור, המדובר בתוצר הסופי ובאמצעי ליצירתו, ולא באותו הדבר. במסגרת דיון זה, כאמור, הוסכם על ידי הצדדים כי גופן ראוי להגנה משפטית מסוימת, אלא שהצדדים נחלקו ביניהם בשאלת ההגנה הראויה, אם יש לבססה על דיני זכויות היוצרים או שמה על דיני המדגמים. בשתי מערכות הדינים הללו, מספק הדין הגנה לסוג של קניין רוחני, ואולם, תוכנה של ההגנה על בסיס כל אחת ממערכות הדינים הוא שונה. כך למשל, הגנת המדגם כרוכה ברישום מושא ההגנה כמדגם רשום בלשכת המדגמים, בעוד זכות יוצרים קמה מאליה עם היצירה ואינה טעונה רישום. בנוסף, זכות המדגם יכולה להימתח לפרק זמן של 15 שנים, אך לא מעבר לכך, בעוד שזכות יוצרים פוקעת, בדח, 70 שנים ממועד פטירת היוצר. כמו כן, על מנת לזכות בתביעה להפרת זכויות יוצרים יש צורך להוכיח העתקה בפועל, בעוד שיצירה עצמאית של עיצוב המוגן כמדגם, מבלי להעתיק אותו בפועל, מהווה עילה לתביעה על הפרתו. ככלל, קובע הדין הישראלי כי לא ניתן ליהנות בו זמנית מהגנת זכות יוצרים ומהגנת המדגם. 2. או אם נשתמש בעברית עסקית ומודרנית, אין כפל מבצעים. לאור זאת קובע החוק כי לא תהיה זכות יוצרים במדגם אך המדגם אינו משמש ואינו מכוון לשמש לייצור תעשייתי. מלבד אמת המדיה הכללית ביחס לייעוד המוצר לשימוש תעשייתי, לא כולל החוק עקרונות פרטניים לסיווג יצירות קרויות להגנת זכות יוצרים או להגנת המדגם. לאור אמת מידה זו, ברור שציור הנמכר כיחידה אחת יהווה יצירה ולא מדגם, ומאידך, מערכת כיסאות מעוצבים הנמכרת ברשתות השיווק תהיה ברת הגנה כמדגם. ואולם, כיצד יש להתייחס לעיצובה של אות? האם מדובר ביצירה המיועדת לשימוש תעשייתי? לשאלה זו, אין מענה במסגרת החוק ואף בתי המשפט הישראליים התייחסו לעניין זה בעבר, רק פעמיים. בפעם הראשונה, במסגרת פסק דין של השופט דוקטור איקיסטר בשיבתו כשופט בבית המחוזי בתל אביב אשר קבע כי גופנים כשירים להירשם כמדגם. 3. כעבור כ-60 שנה ציין שופט בית המשפט המחוזי בימם סופית נועם סולברג, באמרת אגב ובמסגרת החלטת ביניים, כי גופני מחשבי ראויים להגנה כיצירה המוגנת בזכות יוצרים. ואולם, אף השופט סולברג סייג את דבריו בקבעו כי נקודה זו ודאי תצטרך בירור נוסף. 4. בחינת המצב המשפטי במדינות אחרות מאחזקת אף היא את אי הבירות ביחס לשאלת ההגנה הראויה על גופנים. הדעה הרווחת בארצות הברית היא כי הדין האמריקאי אינו מקנה הגנת זכות יוצרים לגופנים, אם כי יש החולקים על עמדה זו. הדין האנגלי, מאידך, רואה כיום בגופן יצירה ברת הגנת זכות היוצרים. על רקע אי בהירות משפטית זו ביסס השופט גרוסקופף את הכרעתו על בסיס שני עוגנים. העוגן האחד, ניתוח הגדרת המדגם בחקיקה הרלוונטית כקווי דמות, צורה, דוגמה או קישוט שמייחדים לכל חפץ. 5. מהגדרה הארכאית זו גזר השופט גרוסקופיף את יסודה. התפיסה לפי המדגם מהווה את הרכיב העיצובי האסתטי של חפץ המיוצר לשיווק המוני, לדוגמה, העיצוב המיוחד של כיסא, המבדיל אותו מכיסאות אחרים. לכן, מקום בו לא קיים חפץ, לא ניתן לדבר על מדגם. במקרה של גופן, הרי שבתפקיד החפץ נושאת, לכאורה, האות כאשר עיצוב הגופן מוסיף לנופחה ייחודי. ואולם, לדעת השופט גרוסקופף לחפץ אמורה להיות גם ממשות חפצית וגשמית, כלשהי, ממשות שנעדרת מאותיות המאוחסנות בקבצים דיגיטליים. לכן, לדברי השופט גרוסקופף, אין לראות בגופן מדגם, אם כי אף לשיטתו לא ניתן לבסס את מסקנתו באופן מוחלט על בסיס ניתוח פרשני זה. בנוסף לכך, תומך השופט גרוסקופף את הכרעתו בעוגן הנוסף של שיקולי המדיניות המשפטית הראויה, אשר גם לאורם הוא סבור כי גופן ראוי להגנה של זכויות יוצרים, דווקא, וזאת, לאור מספר שיקולים. השיקול הראשון, עיצוב המוגן כמדגם מטרתו למשוך את הקונה הפוטנציאלי לרכוש את המוצר עצמו. מאידך, הגופן אינו מיועד למשוך את הקונה לעשות שימוש באותיות, שהרי כוונת הרוכש מלכתחילה היא לכתוב. מטרת העיצוב היא לשכנע את הקונה לרכוש את העיצוב עצמו ומשכך יש לראותו יצירה עצמאית ולא מדגם. השיקול השני, אין מקום להבחין בין יוצרי יצירות שונות בחפוף למגבלות טכניות שונות, כדוגמת אדריכלים, לבין מעצב הגופן. השיקול השלישי, תקופת ההגנה הקצרה יחסית של מדגם נובעת, בין היתר, מהערכה לפי הכעבור שנים ספורות הופך עיצוב המוצר להיות מזוהה עם המעצב. כך למשל, מוצר כמו נעלי קרוקס מזוהה עיצובית עם היצרן למרות נוכחות של שנים ספורות בשוק. תהליך זה לא קורה לגופנים, האם מי מאיתנו מכיר את נרקיס, קורן, אריאל או דוד. השיקול הרביעי, אין מקום להרים קשיים על מעצבי הגופן ולהטיל עליהם את הנטל הפרוצדורלי הסבוך משהו שברישום מדגם. השיקול החמישי, הימצאותם של גופנים רבים בשוק מאפשרת הענקת זכות קלה להשגה, יחסית, למעצב הספציפי, באופן שלא מכביד על הציבור יתר על המידה. לאור נימוקים אלו קבע השופט גרוסקופף כי גופן ראוי להגנה במסגרת דיני זכויות היוצרים. ואולם, אין פירושו של דבר שכל גופן מוגן, אוטומטית כי יצירה המוגנת בזכות יוצרים. על מנת שיצירה תזכה בהגנת דיני זכויות היוצרים עליה לגלם בתוכה מידה מסוימת של מקוריות ויצירתיות. באם היצירה אינה מגלמת בתוכה ולו מידה מינימלית שלהן, הרי שהיא אינה ברת הגנה. עיקרון זה מעורר קושי רב ביחס לגופן שהוא, כאמור, תוספת עיצובית קלה למבנה הבסיסי של האות, האם גופן אכן מגלם בחובו יצירתיות ומקוריות מינימלית המצדיקה הגנה? במידה והתשובה לכך חיובית, האם כל גופן מגלם בחובו יצירתיות ומקוריות מינימליים או שמה יש להבחין בין גופנים שונים? כאמור, במסגרת הכרעה זו אשר ניתנה לאור הסדר דיוני בין הצדדים ואינה מהווה פסק הדין סופי, לא ניתנה תשובה סופית של בית המשפט לשאלות אלו. מכל מקום, גם אם תינתנה תשובות סופיות ביחס לגופנים בכלל ולגופני נרקיס וקורן בפרט, בפסד זה, לא נוכל לראות בכך הלכה מחייבת ככל שהיא לא תאושר על ידי בית המשפט העליון, היה וידרש לדון בה, ונאלץ להמתין להכרעה ברורה בעניין.